ערב טוב לכולם, חג שמח. מקווה שהיה לנו צום קל, ובעזרת השם שניכנס לשנה פשוט של גאולה, שעוד לפני תום החגים נראית משיח צדקנו בית המקדש השלישי, ברגע זה ממש. השיעור יוקדש לרפואת הילה שולמית בת רחל, רוחל, טוהר בת מינה, לוטם בת תמר, תמר בת מזל טוב, ולכל עם ישראל המצליח ישועות ורפואות, ובכלל זה אני מקדיש את השיעור למשיח צדקנו. שתרד האמת לעולם והכל יתבהר ותהיה מנוחה. שתיכנס מנוחה לעולם. כולנו בינינו, קצת חסרי מנוח, קצת חזה חסר. אז יופי, אנחנו נמצאים ביום הראשון אחרי יום הכיפורים. שלום וברכה. שלום וברכה. אנחנו נמצאים ביום הראשון, אם לא אכפת לכם ליצור כבר עוד כלי מקום, מקום, אבל סובב את זה שזה כן, כדי שמי שיצטרך להיכנס יוכל להיכנס, כן, אבל סובב את זה בצורה של חנוכה. זה שתמיד שיהיה איזה כלי ריק, כל פעם זה לעשות עוד כלי, עוד כלי, ו... או, יפה. נעים מאוד, ברוך הבא. אז אנחנו נמצאים ביום הראשון ישר אחרי יום כיפור, וידוע שארבע ימים האלה הם בבחינת ארבעת האותיות של שם השם יוד קי וו קי. היום הראשון זה היוד, בחינת חוכמה. ובימים האלה בני ישראל בעצם עסוקים בלהכין כלים שכל העבודה של ראש השנה ויום הכיפור תהיה בגילוי. בכסל ליום חגנו, מתכוונים בכסל ליום חגנו, הקדוש ברוך הוא בראש השנה ויום הכיפורים מתכסה, נעלם, ומתבונן במציאות ורואה, מעוניינים פה בקשר, מעוניינים פה במלוכה, רוצים פה איזשהו משהו ביחד, הוא בכיסוי. אנחנו עוברים תהליכים בראש השנה ויום הכיפורים ודיברנו עליהם. שני מפגשים האחרונים היו אחד על ראש השנה בפנימיות ואחר על יום כיפורים בפנימיות, שזה בבחינת שמאלו תחת לראשי, קו השמאל, קו הגבורה. החגים עכשיו, חג שמחתנו, סוכות ושמחת תורה, חג שמחתנו, מה כל כך שמחה גדולה? מה הקשר בין סוכות ליום הכיפורים? ישבת, התבוננת, התמרמרת, עשית, ראש השנה, המלכת את הקדוש ברוך הוא, פתאום שלומית בונה סוכה, מוארת וירוקה, שלומית, היי. מה הקשר בינינו? סתם כזה בגלוי, לא חלילה באתי להקשות על היהדות. אחרי הכל יש לי, אתם רואים שאני מאמין במשהו. אבל מה הקשר בין סוכות ליום הכיפורים? איך זה נכנס? איך זה משתלב? בכסל ליום חגנו, כסל זה אותיות סוכה. אנחנו היום, כל המגמה שלנו בשיעור הזה, הסוכה וסודותיה. זה לחשוף את הרעיון הזה של מצוות הסוכה, נטילת ארבעת המינים, וגם כן מה שהיו עושים בבית המקדש. הרי משם משתלשל הרבה מנהגים של החג. למה הושיבו אותנו בסוכות? למה אנחנו יושבים בסוכות בכללי? למה החג הזה? ואם בסוכות הרי תגיד שהוציא אותנו ממצרים ולא היה איפה להושיב אותנו, זה היה באביב. אז למה פתאום סוכות בתשרי? יש פה שאלה, אה? מעניין. אתה מחליט אחי איפה, לא היה לך, ככה הקדוש ברוך הוא את הקלנדר, לא היה לו איפה לדחוף. טוב, פה נכניס סוכות. אור, יאללה, יאללה, אחי, הסתדר, נראה טוב. למה אנחנו יושבים בסוכות? למען שנזכור, כשיצאנו ממצרים, היו מסביבנו עננים, ענן, עשו צל, ענני כבוד, שמרו עלינו במדבר. ענן אחד היה מחליק את השטח, שיהיה מישור, אחד הורד עקרבים ונחשים, אחד עושה צל, כל אחד הוא שבעה סוגי ענני כבוד. טוב, אבל זה היה באביב כשיצאנו ממצרים, חודש האביב. למה קבעת את סוכות בתשרי? אלא הקדוש ברוך הוא מודיע שלא יחשוב האדם שהוא הגיע אל ארץ נחלתו והוא מתחיל לראות פרי מהאדמה וכוחו ועוצם ידו עושה לו את זה. אז הוא מתחיל להתלהב, והוא מרגיש ש... חי, בוא תראה מה עשיתי, בוא תראה מה בניתי. לא שכח את הדודים שלי, בוא תראה איזה חצר עשיתי, בוא תראה איזה בית בניתי, בניתי כבר את הדופלקס. אתה מגיע הביתה, הוא לא מפסיק לומר לך כמה אני עשיתי. אתה כבר לא נעים לך, אתה מרגיש טמבל. למה, אתה לא בנית בית עוד? אלא כשאנחנו נרגיש את ההרגשה הזאת, מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? צאו מהבית שלכם. צאו מההרגשה הזאת של כוחי ועוצם ידי, שימו לב איזה עבודה בנפש זו. צא מהמקום הזה ולאיפה תישב? מסוכות. מקום הרעי. תזכור את המסע שזה שהובאת אל הנחלה ועכשיו אתה מרגיש טוב ויש לך ארץ וכולו וכולו, יש פה אבות אבותיך שהובילו אותך לכאן. והם הובילו אותך בזכות איזשהו רעיון אידיאולוגי שהוא לא סתמי. איזשהו רעיון של בורא העולם. וזה הרעיון שכתוב במדרשים, בחז"ל. למה אנחנו עושים אותו דווקא בתשרי? כי מה הנטייה בחודש האביב, כשיש שמש, בטח תרצה להיכנס לסוכה. למה? עושה לך צל, נעים. אבל כשמתחילים הגשמים, אנחנו הולכים לברך הגשמים, בדרך כלל קצת יורד גשם, אז הקדוש ברוך הוא בא לך כזה, עכשיו תיכנס לסוכה. למען ידעו דורותיכם ולמען ידעו אומות העולם. זה לא איזה עוד שום עניין שבני ישראל נכנסים לסוכה, כי עכשיו זה תקופה קיצית, כיף לפנות איזה טיפי, אבל טיפי מרובה, ובואו נשב בטיפי, סבבה. כתוב בנביאים, זרע ברח הוויה. זרע ברח הוויה, זה עם ישראל. הם הולכים פה עלי אדמות, אומות העולם מסתכלים בהם וקצת לא מבינים מה קורה כאן. אז זה בגדול למה אנחנו חוגים סוכות. יש עוד כמה טעמים. ענני הכבוד, הצל, נכנסים, ולכן ההלכה אומרת שצילתה של הסוכה חייבת להיות מרובה על חמתה. אבל גם זה וגם זה צריך להיות. מה זה הצל ומה זה החמה בעבודת הנפש? מה הסוכה מתכוונת? למה נוטלים את המינים, ארבע מינים, דווקא בסוכה? מן הראוי ליטול אותה דווקא בסוכה ולא בחוץ. עוד עבודה שהייתה ביום הכיפורים, הסוכה וסודותיה, חג סוכות וסודותיו, אוקיי? המגמה של השיעור זה לשפוך אור על כל החג הזה, וככל שתהיה לנו מודעות ואור ונפנים את זה, זה הדלק לרקוד בבית השואבה. שמאיפה המנהג הזה נלקח? בית השואבה הסתובבו, הסתובבו, הסתובבו. בני ישראל מסביב למזבח, הכהנים מסביב למזבח, ובחג הסוכות היה חג שהעלאת הקורבנות בסוכות במזבח הייתה עם מים וקורבן. כל שאר השנה יין וקורבנות. כלומר, בחג הסוכות יש מה שנקרא ניסוך המים. וזה שמחה גדולה. מה ההבדל בין מים ליין? למה ביין אתה לא כזה שמח, ואילו במים אתה כזה שמח? אתם מבינים לאן השיעור הולך לקחת? זה לא יהיה שיעור סטייל קואוצ'ינג, אלא זה יהיה קואוצ'ינג לנשמה להבין למה היא ירדה לעולם, מה זה כל החג הזה בשבילה, מה משפיע החג הזה על עם ישראל ועל כל העולם כולו. אנחנו נקבל קצת טעמים על פי תורת הסוד לכל העניין של החג הזה. וכשנשפוך כל כך אור על החג ותהיה לנו מודעות, בטח באופן טבעי, ככל שאתה מכיר אדם יותר ויותר לפרטים, מה אתה יותר? מתקשר איתו. אז תהיה לנו התקשרות לכל החג הזה. צים, בונים סוכות, צחח, לא סגורים על עצמם, מה רע בבית שלך, אחי, תדליק את המזגן, מה? זה המגמה של השיעור. לשפוך כל פעם אור, לכן מה תהיה כאן? אני כבר מכין אתכם. אינפורמציה. הרבה אינפורמציה, שמה שאני מבקש ממכם כרגע, זה פשוט לפתוח. לא מה שלא למדתם עד עכשיו זה לא נכון, מה שידרשו לכם בעתיד על חג הסוכות בטח נכון, אלא אנחנו יכולים להסתכל על זה מקו מאוד מאוד פנימי. וכל המאמרים שאני הולך להגיד מבוססים על המאמרים של הרבי מלובביץ', שנאמרו אור ליוד ג' תשרי, יום ההולדת של אדמור המערש, אדמור הרביעי בחב"ד, י' ג' תשרי. המערש, רבי שמואל. ככה, ארבעת המינים. רבי ישראל בעל שם טוב. לפני שהוא התגלה בתור צדיק, הוא היה נסתר. היה איזה עיירה ברוסיה שקוראים לה ניסיצן, ששם הוא היה הולך לעשות את הסליחות שלו ואת חג הסוכות. לשם הוא היה מגיע בתור אדם נסתר. אחד הפעמים שהוא הגיע לשם, תקופת הסליחות, בית הכנסת נכנס קצת לקשיים. מדוע? כי הבעל תפילה שהיה אמור להתפלל את יום ב' של ראש השנה, חג השני, על העמוד חלה. ולא יכל לעשות את התפילה. הם לא ידעו מי יתפלל. חלכו, חיפשו ענה וענה, בא לאכסניה, איכן שהתגורר רבי ישראל בעל שם טוב צדיק נסתר, אמר לו, יש לי פה יהודי, מה זה ירא שמיים? יש לו קול ערה ומתוק. כשאני שומע אותו מתפלל, חבל על הזמן. בקשו ממנו. הלכו אליו, ניסו לשדל, אבל לפני שאמרו את זה, אמרו, בוא נבדוק אותו במנחה וערבית של ראש השנה, ונראה שלא ניפול עם הקהל. בדקו אותו, אנשים מה זה נקשרו לבעל שם טוב, הייתה כזאת התעוררות בתפילה ובכזאת התלהבות, שאמרו, ודאי, אנחנו רוצים שיתפלל יום ראשון, את היום השני של, את היום השני של ראש השנה, וכך היה. לחג, לאחר חג ראש השנה מגיע 10 ימים יום כיפור. כל העיר התקשרה עם רבי ישראל בעל שם טוב, על מה קרה? ההוא בינתיים התרפא, החזן. אז מה יעשו? ניגשו אליו, אל רבי ישראל בעל שם טוב, ואמרו לו, מה נעשה? כך אמר להם רבי ישראל בעל שם טוב. שלמו לו את המחיר שהייתם אמורים לשלם לו, ואמרו לו, מאחר ואתה עדיין מתחזק וזה, זה המחיר שמגיע לך, ואם לא אכפת לך, אתה תלך ותציע לרבי ישראל בעל שם טוב, אם הוא רוצה להתפלל. וכך היה. הלך החזן, קיבל את הכסף, היה שמח מהדיל, הלך זה המאות המוכן, הפצירו בו כמובן העיירה, הפצירו בו והפצירו בו, ועלה לעמוד. התפלל את התפילות, כולם היו שמחים. בסוף החגים הגיעו לרבי ישראל בעל שם טוב ואמרו לו, מה שכרך? אמר לי, שכרי הוא מאוד פשוט. אני רוצה אתרוג מהודר. אותה תקופה, דווקא אותה שנה, לא היה בה נמצא אתרוגים. חיפשו אנה ואנה ושליחים, כל כך ניסו לעשות את רצונו של אותו בעל תפילה שעורר את כולם, אבל לא מצאו לא לפה ולא לפה, חיפשו בכל מיני מקומות, לא מצאו את רוג. סליחה, זה היה אחרי יום כיפור, כן? הוא ביקש אחרי יום כיפור, שאלו אותו מה שכרך? הוא אמר, אני רוצה את רוג. אז הגיע לחג הסוכות, ערב חג סוכות, רבי ישראל בעל שם טוב לא הלך להתפלל תפילת מנחה. הטריד אותו העניין שאין לו ארבעת המינים. ישב והתפלל ודיבר עם בוראו, לאחר כמה רגעים דופק נוכרי בדלת, בדיבור של אדם לא יהודי, עם ארבע מינים ביד והושיט אותם לבעל שם טוב. הבעל שם טוב ניגש עם המינים לתפילת מנחה, לתפילת ערבית, וככה לכל העיירה היה מה שנקרא נהנו ארבעת המינים. אמרו לו, האנשים היו צריכים להגיד לו שאליהו הנביא התחפש, פשוט התלבש בדמות והביא לו את ארבעת המינים. שימו לב, צדיק, לא זז בלי ארבעת המינים האלה. מה העניין של ארבעת המינים האלה? מה הם עושים תכלס במציאות? אז בואו נתחיל. ככה נאמר, בסוכות תשבו 7 ימים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. וכן נאמר שראוי שכל בני ישראל ישבו תחת סוכה אחת. בסוכות תשבו 7 ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ולמה? למען ידעו דורותיכם. מה הם צריכים לדעת? אחד מביא בעל ההילולה, סליחה, בעל ההילולה, אדמו"ר המהר"ש, שעליו אנחנו מדברים, לא יום ההולדת, ההילולה, שסוכה הוא עניין השלום. כל העניין של סוכה, הסוד הראשון שלה, זה עניין של שלום. כמו שכתוב, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אנחנו אומרים את זה בתפילת ערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך. וצריך להבין, מה שייכות לסוכה ושלום? מה הקשר בין סוכה לשלום? יש לכם רעיונות?
כולם מתאספים
ביחד. כולם מתאספים. יחד, לאו דווקא מי שאוהב, נהפוך הוא, זרים מכל מקום, יש עניין של אושפזין בסוכה, ולארח אורחים בסוכה. נהפוך הוא, לסוכה, בדרך כלל גם כשאתה לא מכיר, מגיעים כל מיני אנשים, כל מיני מינים, כל מיני סוגים, וזו המצווה היחידה שיהודי עושה, הוא עושה אותה עם כל כולו. תפילין עם היד, ברכה עם הפה, אבל כשנכנסים לסוכה מה? כל כולי, מכף רגל ועד ראש, הכל נמצא תחת קורת גג אחת. כל האיברים, הפרטים השונים, היד שונה מהברך, נכון? הברך שונה מהכליות, הכליות שונות מהלב, הלב שונה מהפנים. כל הפרטים השינויים במחלוקת נכנסים תחת קורת גג אחת. זה אצל האדם, במיקרו, במקרו, כל אדם מוזמן להגיע לסוכה. לכן הסוכה הזאת היא נקראת סוכת שלום. אבל לא רק זה, אנחנו נראה תכף למה היא מתקשרת לסוכה. כולם, אל הסוכה, כולם יכולים להגיע. ותכף תראי. תכף תראי למה אני מתכוון שכולם יכולים להגיע. וכידוע שמצווה מן המובחר שנטילת דלת המינים תהיה בסוכה. וגם בשבעה ימים האלה, מה היה בבית המקדש, מה הקריבו? 70 פרים. שהם כנגד 70 אומות העולם. בחג הסוכות, במשך 7 ימים, בני ישראל הקריבו 70 פרים לטובת מי? לא לטובת החטאים שלהם, אלא לטובת מה? לטובת שאר באי העולם. אז היה ניסוך המים עם הקורבנות, והיו מנסחים את הקורבנות עם המים ולא עם היין. מה ההבדל בין מים ליין? יין יש לו טעם, נכון? וכשהוא פוגע בחושים, מה הוא עושה להם? נותן להם, משמח, נותן להם להרגיש. אתם מכירים איזה שרים כמה כוסות יין, יין טוב, אתה פתאום כולך כזה...
יין משמח לבב אנוש.
יין ישמח לבב אנוש, אתה מרים קצת לחיים ואתה עושה...
משחרר
הכבוד, יין זה יוד, יוד, נון, 20 ועוד 50, 70, כמו גימטרי הסוד. נכנס יין, יצא סוד, אבל זה עושה לנו מה? אני מרגיש, אוהב להרגיש ולחוש, הן בדיבור, הן במנטלי, והן ברגשי, והן בגופני. יין זה העבודה שעל פי טעם ודעת. מים, אין להם טעם. שמפניה של הטבע, אבל אין להם טעם. אתה שותה אותם, עושים לך איזה ריגוש? רק רוויה, מרווים את הצימאון שלך. העבודה של בחינת המים זה בחינת הביטול. לא העבודה שבאה אל הבורא מצד טעם והרגש, טעם ודעת. אם אני מבין, זה יין טוב, אני עכשיו מבין מה עושה לי היין, אני מקבל ממנו הרגש, אני מקבל ממנו הסבר, אני מקבל ממנו סוד, יוצא ממני משהו. המים נכנסים, מה הם מרווים? רק את הצימאון שלך. וזה הצימאון למה? צימאון הנפש האלוקית לשורשה. ובגבוה יותר, צימאון הנפש הבהמית שלי, היצר, הגוף, לאלוקות. תכונות הגוף והנפש הבהמית מהם? הגוף אוהב מה? להרגיש. אותו היצר שבתוכי לא מעוניין להתבטל כל כך אל הבורא, אלא מה הוא צריך? להבין. הוא צריך הסברים. מים זה תורה. ככה ירדה מלמעלה למטה, מים הם תורה, אבל יש בתורה את בחינת ההסבר. טעם ודעת, זה בחינת היין. עבודת המים זה בחינת הביטול. והדרגה הכי גבוהה שמגיעים אליה בסוכות, זה הביטול. למה הביטול? בכסל ליום חגנו, מה קרה בראש השנה ויום כיפורים? עמדנו מול הבורא, ומה קיבלנו? קיבלנו את עול מלכות שמיים. קיבלנו את הקשר איתו. ביקשנו סליחה. יצאנו מההסברים והצדקות. אמרנו סליחה פשוטה. מה מתגלה ביום, זה היה בכסה, אז מה היה בכסה בעצם? איזה קשר זה עם הבורא? קשר, קשר שאני מקבל אותך, קדוש ברוך הוא, בלי הסברים, בלי טעמים. אני רוצה קשר איתך. אם יהיה לי טוב, לא יהיה לי טוב, זוכרים מה שאמרנו בראש השנה, עם אותו אחד שאומר, אני רוצה קשר עם הבורא, קשר חי. גם אם זה אומר שבקשר הזה, יכול להיות שלפעמים ידונו אותי לכאן, או ידונו אותי לכאן, העיקר שיש לי קשר עצמותי איתך. אני עוזב את הפחד אולי שיהיה לי מעונש או הרגשה לא נעימה, ואני עוזב גם כן את האורות של הגילויים, את הטעמים שיש לי לעשות איתך, שאני מבין מה המצווה הזאת היא עכשיו עושה. ללא שום הסבר. אני מקבל אותך, הקדוש ברוך הוא. זה היה בראש השנה. מה מתגלה בסוכות, עבודת המים? מה זה עבודת המים? זה הביטול. הריקוד הוא במה? הריקוד מונע בנפש, מה הכוח שלנו להסתובב שבעה ימים לרקוד, ואומרים שסודות מאוד גדולים מגיעים בהושענות האלה. כשמסתובבים ורוקדים, אדם מתמלא ברוח הקודש. מה זה רוח הקודש? אותו רוח שעוזרת לו לעשות את ההחלטות הנכונות בצמתים הקשים שלו, בניסיונות שלו. הוא מתמלא. פתאום הוא מצליח לסמוח בימים קודרים, דע לך, זה מאותם סיבובים שהסתובבת. לכן מאוד מומלץ להגיע לאזורים שרוקדים בהם ולרקוד ולרקוד ולרקוד. וכמה אני, תרקוד, תזוז, לא צריך עכשיו דיסקוטקס, בשבת אז אין לך. אז מוחאים כפיים ושרים שירים וברוכה הבאה, וזה בסדר גמור. פשוט לרקוד ולרקוד, ואומרים שאדם מתמלא בכוחות ורוח הקודש. מה זה רוח הקודש הזאת? רוח הקודש זה אותה רוח שנותנת לבן אדם להטות את לבבו למקום הנכון שבו. ומה זה המקום הנכון שבו? המקום שבו מתגלה כבוד מלכותו. רצון הקדוש ברוך הוא ולא הרצון שלי. ומה זה הרצון? כדי לגלות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך? זה בחינת עבודת המים, להיות בביטול. אבל להיות בביטול, כי הנפש הבהמית והגוף, לאן הם מושכים? הם מושכים להרגש, הם רוצים להרגיש. לכן אנחנו נמשכים אחרי התענוגות שלנו והתאהבות שלנו וכל מיני עניינים שלנו. זה מאוד מושך. אומר הזוהר שהגוף והנפש הבהמית מדי יומה ביומה דופקים על השולחן ודורשים את שלהם. את ההרגש האישי. ההרגש האישי במערכות יחסים נקרא, אתה מרוכז בעצמך. אתה רוצה בעצם את המקום שלך, אתה לא רואה בעצם את המקום שלי. כמו שלדוגמה, גבר ואישה נכנסו למערכת יחסים, ואחרי כמה חודשים הם מבינים שהמערכת היחסים הזאת היא לא בריאה להם. והשכל אומר שצריך אולי להיפרד. אבל ההרגש מה אומר? שהמתיקות בבינו והאהבה ושיקרון החושים שבא לידי ביטוי בכל מיני רבדים הוא כל כך חזק שאני לא יכול להשתחרר ממנו. צריך לקח פה החלטה קשה, אתם איתי? מה את אומרת?
על זה נאמר, הכל בלב, הלב הוא בגדני, לפעמים רואים דברים בצורה מעובדת, ואז הרגש...
עקוב הלב, בשפת הקבלה, עולם הרגשות, עולם המידות. עולם המידות, כתוב בקבלה, כל מידה הייתה בפני עצמה, אנא אמלוך. אני מרגישה את עצמי. זה טבע הגוף והרגש. הוא רוצה, העבודה שלו היא מצד ההרגש. איפה שאני מרגיש, איפה שטוב לי, איפה שמתאים לי, שם אני נמצא. מה בעצם עשיתי בראש השנה ויום הכיפורים? על מה אמרתי סליחה? על כל המקומות שנמשכתי לא ראויים. נכון או לא? אז מה בעצם מתגלה בסוכות? הרצון, עבודת המים אומרת, הרצון של לעבוד אותך בביטול, להשתחרר מההרגשים שמושכים אותי למה שבא לי, מה נראה לי, ורוח הקודש שאני שואב בהושענות, עוזרת לי לעשות את עבודת הביטול הזה בנפש. להטות את הנפש למקום הרצוי. למה שנכון, ולא מה שבא לגוף ולנפש. עכשיו, בינינו לוקח זמן לגלות את זה. נחזור לדוגמה. הבנתם את הדוגמה שנתתי? הדוגמה היא מאוד קשה. זו דוגמה מאוד כואבת. אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים. אבל אנחנו יודעים, וכל אחד במקום שלו ספג את זה במערכות יחסים, שלהישאר ביחד לא בריא. אז מה קורה? אנחנו יודעים שלהישאר ביחד לא בריא, אבל עדיין הקשר נמשך כמו מסטיק. מכירים את זה? אז מה אתם מסתכלים עליי? כאילו אני לא יודע...
לא,
זה
לא יכול אחד לקופן את עצמו.
יפה, מצטייר, יפה, בסדר, בדיקת קשב, נעים מאוד. כי אין לנו את כוחות הנפש לעשות את הביטול ושתתגלה אחדותו יתברך ויתגלה האמת. לכן נאמר, בסוכות ישבו שבעת ימים כל האזרח בישראל. כל האזרח בישראל לא אמרו אדם כזה או אדם כזה. מה זה אזרח? א', זרח. שהאמת האלוקית, האלוקות נמצאת בו, זוהרת בו. הוא מוזמן אל הסוכה. כי הסוכה עוזרת לאלף לבוא לידי גילוי. כי תחת מה הוא נכנס? הוא נכנס תחת הסוכה. תחת השכח מה הוא? השכח הוא כמו ענן. והענן הזה בעצם של מי הוא ענני הכבוד? כשהוא בא ומכניס את כל כולו יחד עם יהודי אחר, מה הוא בעצם מקבל על עצמו? יענו, טוב, אני יושב עם מישהו שעוזר לי. אבל כולם מתבוננים לאיזה בחינה? בחינת האלף והאחד שנמצאת בכל אחד מאיתנו. לשם ההתבוננות. כן.
דיברת על ההתבטלות של הנפש
הבהמית והגוף. גם וגם. וכדי שזה יבוא יותר מהשכל, בגלל שמצד הרגש זה לא טבעי, זה הפך הטבע שלי להתבטל, צריך את המודעות להכיר מי אני. וזה מה שלמדנו בראש השנה, אתם זוכרים? צריך להכיר בעצם מאין הוא בא, משורשו, מאיפה הוא בא בעצם. מהי המהות האמיתית שלו? והמהות האמיתית שלו זה אלוקות. נכון.
אני מניחה שהדרך מההחלטה הזו ועד למעשה היא זו דרך מסוימת.
תהליך, תהליך ארוך, עם עליות וירידות.
שבסופו של דבר, הספר צריך להכניע את הרגש.
יפה, מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, ככה זה נקרא. מלך, מלך, מוח, לב, רגש. את מבינה? יפה מאוד. וכדי שהמוח יהיה שליט על הלב, הוא חייב תודעה, הוא חייב מודעות. וזה מה שאנחנו עושים פה היום. הרוחוש המודעות, השוק מלא, השוק מלא. רגע, קודם כל השוק הרוחני מלא, הינדואיזם, בודהיזם, נצרות, מוסלמות, יהדות. אבל כל אחד לא סתם נולד מישהו, לא נולדתי בטיבט. אתה לא יכול להתעלם מזה, לא נולדתי באינדיה, לא נולדתי קתולי, נולדתי בכל זאת יהודי. יש קקטוס, יש פפאיה, יש דולפין. יש סוס, למה אין מין אחד? אנחנו חלק מהטבע, אז יש הרבה מינים וגוונים. ודווקא על ידי שכל גוון עושה את העבודה שלו, רואים את הפסיפס השלם, את האחדות. כי אם כל אחד יחליט שהוא עושה עבודה אחרת, הוא בעצם לא מקבל בורא, זה בלוף. הוא משקר לעצמו. הוא פוגע באינטליגנציה של הבורא. הוא אומר לו, תשמע, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע לאן אני נמשך. ההרגש שלי נמשך עכשיו, לדוגמה, הינדואיזם, בודהיזם. אבל מה הביטול שלך? מה זה ביטול בעצם? Acceptance, to accept that you are. לקבל מי שאתה, וזה דרגה. זה אנחנו מביאים בבודהיזם, אבל זה מה שאומרת לנו יהדות. תקבל, אבל כדי לקבל מה אתה צריך להיות? בביטול. וזה קשה, וזה עבודת המים בסוכות. עבודת המים בסוכות, ניסוך המים, מה הביטול בעצם? איפה מתבטל שם היהודי? איך, איך זה בא לידי ביטוי, ביטוי בנפש הביטול הזה? איך הוא בא? בוא ננסה לצייר אותו. והיום בהשגחה פרטית, הרבי מלובביץ' כתב ספר שנקרא היום יום. וביום יום יש בעצם כל יום אמרה שהיא בעצם שופכת אור על היום והיא אמורה ללוות אותנו. שימו לב, היום יום של היום, אחרי שלמדתי את המאמרים שלמדתי, במוצאי יום הכיפורים, תף קוף נון וב בליאזנה, אמר אדמו הזקן, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, רבנו הזקן, ככה קוראים לו, תורה ברבים. אז היו הדרושים קצרים על פסוק מי כהשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. אני לא יכול כרגע להגיד לך זה. מי כהשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, אני לא יודע אם זה מתהילים, אני צריך לבדוק את זה. אליו, לא למידותיו. מי כהשם אלוקנו בקוראינו אליו. לא למה הוא מייצג, לאהבה אינסופית, למידות, להתבטאות שלו, אלא אליו, לעצמותו. הפרדס אומר, הקבלה אומרת, אליו הם האורות המתלבשים בכלים של העשר ספירות. כלומר, לאור שמתלבש בעשר ספירות. הרבי בעל שם טוב אמר, אליו הוא האלוקות שבכלים דעשר ספירות האצילות. הרבי אומר, הפירוש הפשוט הוא, הרבי מלובביץ' אומר, שימו לב, הרבה קבלה, זה קצת מאוד מופשט. רגע. אליו עצמות אין סוף שבידיעה עצמית של כל יהודי פשוט. על ידי אמונה פשוטה. שמה? מה על ידי אמונה פשוטה? ועל ידי אמונה פשוטה, וזהו קרובים אליו, ובכל קורנו אליו. עצמות אין סוף ועצמות הנשמה, תפילה באמונה פשוטה מחברת את עצמות הנשמה עם עצמות אין סוף. תפילה באמונה פשוטה מחברת את עצמות אין סוף עם עצמות הנשמה. שעצמות אין סוף יהיה הרופא חולים ומברך השנים. כלומר, מה הדלק של היהודי בפנימיות על פי תורת הסוד, בניסוך המים? הרי הוא צריך להתאים את עצמו לתקופה. וגם 70 הפרים האלה שאנחנו מעלים לטובת הגויים, הרי היום אנחנו אין לנו בית מקדש, אז מה זה 70 פרים האלה? איך עושים את עבודת הקורבנות? על ידי המילים. אנחנו מזכירים בתפילה את עבודות הקורבנות, והקימת השפתיים זה כמו מעשה. ועל ידי הדיבור אנחנו משחררים אור רוחני למציאות, ועבודת הקורבנות נעשית ברוחניות. ומה העבודה הזאת היא אומרת? תכף נראה. אבל מה זה בניסוך המים שאני בעצם מסתובב? מה אני בעצם צריך לומר לעצמי? עם איזה נקודה אני הולך בעצמי? שאני לא רוצה להיות נפרד מהאלוקות. אינני מעוניין להיות נפרד מהאלוקות. ואני שמח ושמח ושמח, עזוב מה קורה בפועל, בעצמות הנקודה, עצמות הפשוטה, האמונה הפשוטה של יהודי, שאינני רוצה להיות נפרד מאין סוף. אמונה פשוטה כזאת מקשרת אותי עם עצמות אין סוף, ומה עושה היהודי? משליך את יהבו על השם והוא יכלכלך. שלח יהבך על השם, מה זה יהבך? בחינת היהב, האש הפנימית. האש הפנימית הזאת שאני רוקד, היא אומרת, קדוש ברוך הוא, אולי יהיה לך עוד שנה כזאת, אני לא יודע, אבל אני ממך לא רוצה להיות נפרד, תעזור לי ממך לא להיות נפרד, לא להיות נפרד, ואז כל ההמשכות של קבלה נמשכת אצלו, אמונה פשוטה שהוא לא רוצה להיות נפרד מהאור שעשה אותו. קודם כל צריך לקבל שיש דבר כזה. אם הוא מדבר עם קוף, אז אני לא מבין כמה הוא יצליח לרקוד. כל זה מושפע, הכוחות לקבל את ההתעוררות הזאת, מושפעת מחג ראש השנה ויום כיפור, בכסל יום חגנו, אבל בגילוי זה בא לידי סוכות. ואיך זה בא לידי ביטוי בסוכות? סוכה הוא עניין המקיף, ולא מקיף כמו לבוש, שאם היא אותו בחינת מקיף, מכל מקום יש בו התחלקות. תכף אני אסביר. לבושי הראש, לבושי הגוף ולבושי הרגל. מקיף, מה זה מקיף? הלבוש שלנו, מה הוא? מקיף עלינו. אבל יש לבוש שמתאים לגוף, לראש, לרגליים, לידיים, מתחלק. זה לבוש שמתחלק, מקיף שמתחלק בהתאם לכלי שלך. אבל סוכה, מה שאין כן, המקיף זה סוכה. אין בו התחלקות. תעזבי רגע את הספר, אל תחפשי את הפסוקים. תזרמי איתי, אחותי. תזרמי איתי. תרפי, תמצאי את זה. תמצאי את זה אחרי זה, יש הרבה מה ללמוד. כרגע תזרמי. עזבי את כל הידע העשיר שיש לך, תזרמי כרגע עם הרעיון, כי אני ממשיך לשפוך אור. אני נכנס כבר למקום אחר, שמעצים את הנקודה שדיברנו בה. בתנ"ך, אני אסביר לך עד כמה פסוקים בתנ"ך, שאם לא יהיה לנו תורה שבעל פה, הם בלתי מובנים. קח לך עץ פרי אדר. איזה פרי עץ פרי אדר? כתוב כפות מרים. מה זה הכפות מרים האלה? ערבי נחל. איזה צמח? כשנאמרה התורה, אותו בורא שנתן את התורה, הוא כיוון את משה רבנו. לזה אני מתכוון. לא יכלתי לרשום הכל בספר אחד. הספר הזה לא היה נגמר. זה היה מתיש את האנשים. סופר מכניס את כל ליבו בספר אחד, הוא כותב כמה ספרים. חומר למחשבה.
אני גם רוצה חומר למחשבה.
כן. גם הכהנים מה?
הכהנים, בתקופה של ירמיהו,
כן.
שהיה בית המקדש,
כן, נו.
ובסוף הוא חרב, כי ירמיהו ניבא שהוא רואה את זה, כן. אז הוא אמר, הכהנים, כן. אלה שלקחו את העם,
כן.
הוא אומר, הכהנים לא אמרו, היה אלוהים. בתוסעי התורה, אלה שכבר למדו תורה.
כלומר, שהנפש הבהמית והיצר הרע חדר גם לכהנים. הם תפסו ראש, אנחנו בית המקדש, שמורים, לא עשו עבודה עצמית. נפלו. נפלו. מה את אומרת לי בעצם בפסוק הזה? שבן אדם הוא אנושי?
מה אני אומרת בפסוק הזה? שצריך לשבת ולחפור את התורה טוב טוב, ובאמת היה לשבת ולקרוא טוב טוב, ולהבין מה אלוהים באמת רוצה, מה המסרים שלו.
אבל מה שלא תגיעי זה תורה שבעל פה. כל מה שאמרת עכשיו, את פירשת את זה. תורה שבעל פה גם שלך. או שמישהו אחר. וזה בסדר. לא, אבל זה בסדר, זה מובן, את צודקת. בואי נמשיך, בואו נמשיך.
בורות.
מה זה בורות נשברים? השקיעו את המאמצים שלהם במקום באלוקות, בעולם הגשמי, ובור נשבר. קרסו. נשברו. נמשיך. בטח. המקיף, הוא מקיף את הראש ואת הגוף כאחד. הראש, הרוף, הראש, הגוף והרגל, כשנכנסים לסוכה, הוא מקיף אותם כאחד. מאיפה מגיע הסכך הזה? סכך, סמך, 60, חף, 20, 20 ו-20. סך הכל כמה? 100. 100 תקיעות בראש השנה. התקיעות של ראש השנה שאנחנו עושים, מהמאה התקיעות של ראש השנה שאנחנו עושים, שימו לב איך זה מתחלה גם כן, כמו שאנחנו תוקעים, 60 תקיעות, 20 שברים ו-20 תרועה. ועל דרך זה הוא גם כן בעניין הקטורת. איזה עבודה עושים ביום כיפור? יש את עבודת המזבח, שמעלים עליו קורבנות, ויש את עבודת הקטורת. 11 הסממנים שמביאים, עוקדים אותם ביחד, ו-11 הסממנים האלה לא כולם קשרים. חלק באים ממה שנקרא הקליפות, כמו מור של חיה מסוימת שהתמאה. מביאים אותה לבית המקדש, 11 סממנים, שמים את זה ושורפים את זה, ואז מה נוצר? ענן, אשן, לא, ענן, ענן על כל הקטורת. הענן הזה בעצם, הוא בא ומשוחח ומציל, וזה אותו ענן, שזה בעצם הסוד של הסכך. עכשיו, יש את עבודת הקורבנות בסוכות, 70 פרים, ויש את עבודת הקטורת. מה ההבדל בין עבודת הקורבנות לעבודת הקטורת? עבודת הקורבנות מלשון קירוב. שאדם רוצה להתקרב אל השם, לכן הוא צריך להשתמש באהבה הטבעית שניתנה לו. בכל אחד ואחד מאיתנו ישנה ירושה, ירושה פנימית, אלוקית, לאהוב את השם. זו אהבה טבעית. העבודה הזאת היא הטבעית, האהבה הזאת היא הטבעית, זה של בן אדם שהוא צריך לעורר בעצמו את האהבה אל השם. אבל מה קורה פה? יש פה הרגש. אני מרגיש שאני אוהב. מה זה עבודת הקטורת? קטורת בארמית קטר, קטר מלשון קשר, התקשרות. עבודת הקטורת זה ההתקשרות עם הבורא מעל טעם ודעת. מעל טעם ודעת, מעל ההסברים. זה לא מובן לי לפעמים, ככה הוא רצה. כדי שיהיה לי את הכוח לעשות את זה, להרגיש את האחד, אתה צריך להיכנס למקיף, לסכך של הסוכה. כי מאיפה יורד המקיף הזה? מהתקיעות של השופר. ומה התקיעות האלה בעצם של השופר עשו? כל תרועה. קדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות איתך בקשר. אז תהיה איתי בקשר, עבודת הקטורת. זה יורד. מה זה עבודת, מה זה העניין של כל המקיף, מקיף את כל האדם עם כל חלקיו? זה אומר שכל הפרטים של האדם כאחד נכנסים מתחת לסוכה. ואז כל הפרטים שבו נכנסים לאחדות שלמה, והוא באחדות עם כל מי שבסביבו. אז ברגע שהוא מגלה את האחדות, והוא מרגיש נוח עם כל אלו שמסביבה, והוא מרגיש שבעצם כולנו חפפים תחת קורת גג אחת, הסוכה, אז מה מתגלה בעצם? האחדות שבכל הנבראים. במה אתה מתבונן בעצם? באחד שנמצא באלוקי שכל אחד ואחד מאיתנו. אבל זו העבודה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? מה עשינו בכיפור? כי ביקשנו סליחה. אדם מחברו. למה אתה מבקש ממנו סליחה? הרי הוא עצבן אותך. לא מגיע לו. הוא לא בסדר. אז איך מבקש ממנו סליחה? בכוח של מה? שאתה מגלה שגם הוא יצור נברא וגם הוא בא מהבורא. וגם לא מגיע המקום שלו. עכשיו שימו לב כמה לקחנו, הרבה אינפורמציה, שמנו אותה אל תחת סוכה אחת, כל זה נכנס בסוכה, ומהי השייכות לסוכה ולשלום? השייכות לסוכה לעניין השלום, כמו שכתוב, פרוס עלינו סוכת שלומך. מאחר שהסוכה הוא עניין המקיף, נמשך מהמקיף דסוכה עניין השלום. אור המקיף זה אור כמו של בית. לא כמו לבוש שמותם לכל אחד. בבית מה קורה? נכנס האח, נכנס האמא, נכנס הדוד, נכנס הזה. כולם תחת קורת גג אחת. אותו דבר בסוכה. כשאדם נכנס אל הסוכה, המקיף דסוכה, עניין השלום, מה נעשה שלום? בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. כי כולם נכנסים תחת קורת גג אחת. עכשיו, מה הם ארבעת המינים? זוכרים את ארבעת המינים? מה זה ארבעת המינים? ארבעת המינים הולך כנגד ארבע סוגים בבני ישראל. לאתרוג יש גם טעם וגם ריח. להדס יש ריח בלי טעם. לכפות מרים ללולב, כי פרנון זה התמר, יש לו טעם, אבל אין לו ריח. ולערבה אין לא זה ולא זה. מה זה ריח? תראו דבר נפלא. טעם, תורה, ריח, מעשים טובים. מה צורתו של האתרוג? לב. שהוא מקום הבינה. מה הוא מסמל? לעבוד את השם בשכלנו. לולב, יש לו טעם, אין בו ריח, כלומר לולב יש בו תורה. ולכן על מה אתה מצווה? על אשר מצוות לולב, אתה לא מברך על האתרוג, אתה לא מברך על מה, אתה מברך על התורה. כי התורה, תורת ישראל, בעל פה ובכתב, אמורה מה? להרים אותך מעל העולם. היא כמו חרב, כמו חרב קדעון. מה? בגלל זה לוקחים איתו כל מקום, והוא ניסה, הוא אמור להיות מעל לכל המינים. כדי להבין שבסופו של דבר, מה יאפשר לנו לעשות שלום, זה רק אם נשים את עינינו אל תוך התורה. כי התורה ירדה לעולם בשביל שלום. מה זה ההדס? יש בו ריח, אין בו טעם. מעשים טובים. איך נראה? שימו לב, הלולב הוא כמו שדרה. מה הכוונה הוא כמו שדרה? כמו עמוד השדרה, שנקדש את גופנו לעבודת השם. ההדס, איזה צורה יש לו? של עין. שנביט במקומות טובים ולא נטור אחרי עינינו. מה זה הערבה? אין בה לא ריח ולא טעם, לא מעשים טובים ולא תורה. ככה, כל האנשים האלה, יש טיפוסים שיש בהם מעשים טובים, אין בהם תורה, יש כאלה שאין בהם תורה, אין בהם מעשים טובים, יש כאלה שאין בהם, אין להם לא זה ולא זה, והערבה, מה יש לה? צורה של פה, שפתיים, סתכלו עליה. שנשים רסן בפינו ונזהר בדיבורנו, אבל זה, דרך אגב, תצייני שזה לא כתוב בתורה. כל מה שאני אומר פה לא כתוב בתורה. אני בכוונה, אני אומר לך את זה, שימי לב. איך מצד אחד החוכמה, מה זה סוחפת? ואתה רואה איך הבריאה מתואמת לאיברי האדם, מה סתם? למה דווקא המינים האלה נלקחו? יש להם סיבה. כל דבר, כל טעם של מצווה, יש לו הסבר בעצם. וכל המגמה של השיעור הזה, סודות הסוכות. אל תנסו לחפש רגע. אז הבאנו מה זה יין, הבאנו מה זה מים. הבנו אבל מה כן בפנימיות, מה זה? זה הקשר בעצמותי שאני, באמונה פשוטה, לא רוצה להיפרד מהבורא. וכל אחד מאיתנו, מתי שהוא יתעורר לו הנקודה הזו. הוא ילך לתאילנד, ישתולל, יעשה מה שבא, לא פתאום יגיד לו, אחי, בוא, יש קטעים עם הנזירים, משתחווים לבודה, הוא מסתכל עליו. אני? פסל? למה, אחי, אתה לא עושה כלום, מה, אתה כולך? בוא, צבבה, זרוק, קצת אורז, זורקים, יש פיצוצים לאש, הייתי עושה את זה, השם ירחם. עזוב, אחי, כולה פסל, זה למאסטר, כאילו, יאללה, בוא אותך ואין כנס יחד נהיה עם כולם. פתאום, מתעורר אצלו איזשהו... זה אני לא יכול לעשות. לא צריך לשים את הסמלים האלה. לא צריך את הסמלים האלה.
דברים חכמים, אבל אפשר לעשות את זה כל יום.
בלי הסמלים?
ובלי הסמלים.
יפה מאוד, בלי הסמלים. טניה שואלת, למה צריך את הסמלים האלה? זה בדיוק העניין. שלמה ירדה הנשמה לעולם, מה זה עניין ירידת הנשמה לעולם? וביאור העניין בעומק יותר, וביאור העניין בעומק יותר הובן, על פי מה שמבאר באה אלולה בהמשך המאמרים הנעל, בעניין ירידת הנשמה בגוף, איפה ירדה הנשמה? בגוף. אז מה בעצם הנשמה אוהבת? את האורות, את כל התובנות האלה, כי היא מבינה. השכל היא מבינה, אבל איפה ירדה הנשמה? בגוף. ומה הגוף צריך לעשות על פי התכלית היהודית? לקחת את החומר הגשמי ולהעלות אותו, לקדש אותו. לכן כשהקריבו פר אחד על כל אומה, מה זה ה-70 פרים שהיינו מקריבים? למה צריך להקריב? מה זה עבודת הקורבנות האלה? קורבנות זה מלשון קירוב. אז זה מה שאני אמרתי רגע, אבל נתנו הסבר. לא, הכל ברוחני, אבל בפה, עושים את זה פה. אז מפעילים ברוחני.
אתה יודע מאיפה אני בא, אז אנחנו מברכים, אנחנו בלי סוכה, נמצאים כולנו ביחד, ערבי, יהודי, נוצרי, כולם נמצאים ביחד, באהבה גדולה, מתפללים ליהודי ואבי, מושכים אור,
מקשים
את רוח הקודש, יפה. לא אומרים מרמה בזה, לא משקרים, לא גונבים, לא נועפים, לא כלום. בונים זוגיות, יש שם אור.
באמת? איך את יודעת שהם לא עושים את כל אלה? את חיה איתם 24 שעות ביממה?
אני חיה בזמן שאני חיה. שוב, הם לא מושלמים גם כן, אבל...
נמשיך.
אבל הם עושים את הדברים...
הם עושים את זה בלי הסמלים. היהודי מעמיד בסמלים, למה? כי יש לו היגיון מזה. לוקחים את החומר ומקדשים את החומר. אותו הדס שנברא, מה, הוא סתם הוא נברא? לא. אתה לוקח גם אותו וגם לא אתה נונטה ליהנות מהאור. אני מסביר לך. אגב, לא אתה נותן ליהנות מהרוח. היהודי לא חושב רק על עצמו. הוא בא לפה בשביל לקדש את כל העולם ולהעלות אותו. מי שחושב רק על האור בלי הסמלים, מה זה סמלים? זה חומר, הדס, ערבה, חי, צומח, דומם. היהודי משתמש בהם.
הם גם מברכים על האוכל, הם אוכלים משהו, הם מברכים, תודה על האוכל שלנו.
אז למה על האוכל כן?
הם מושכים אור לפעולות.
את ברכת על האור, אבל בסדר, אבל הנה, את רואה עכשיו, את כן מצדיקה את הסמלים.
לפעולות
היומיומיות. אבל ישנם חגים, ישנם חגים. אבל האיש הוא לא זה, את חושבת שעושים מהלולב אליל? לא, תקשיבי טוב, טניה. היהודי רואה את הלולב, אומר לו, חמוד, מה אתה חושב? אתה רק פה גדלת להיות מתחת לשמש, קבל מים ואוכל? לא, יש פה מטרה נעלית רוחנית אני עושה איתך. ובאנרגיה רוחנית אז אני מחבר גם אותי וגם אותו. וזהו, נקודה. תחשבי על זה רגע. נקודה. לוקח אותם, זה את מדברת, אתה לוקח סמלים אבל זה סמלים, לא. אני לוקח את החומר, את החי צומח דומם, וגם לו אני נותן משמעות רוחנית. כי בשביל זה הוא נברא. בשביל לגלות את אחדות הבורא. ובכפות מרים אתה רואה את האחדות, כל הכפות ביחד, בגלל זה לולב, ולא שזה נפתח. באתרוג, למה דווקא אתרוג? כי האתרוג זה הפרי היחיד עלי אדמות שחי ארבע עונות סביב העץ. בעץ. ארבע עונות, חורף, סתיו וזה, כל פרי הוא עונתי, לא העץ הדר, אתה רואה את האחדות של הבורא, את האחד, הוא סובל את כל האחדות. למה הערבה? כי הערבה תמיד באחווה גודלת יחד. למה הדס? כי הדס שלושה, הדס כשר, שלושה עלים יוצאים מאותו שורש, מהאחד. אתה רואה את האחד בכל מין. לקח, לכן אלה נלקחו מהטבע ולא דברים אחרים, כי בהם אתה רואה את סוד האחדות. ועל ידי זה, ובואו נראה מה העניין של הנשמה ירידתה למטה, ועל דרך זה בירידת הנשמה בגוף, בעניין ירידת המצוות והתלבשותם בדברים גשמיים, סמלים, וכמו במצוות הקורבנות שצריך להקריב בהמה, הוא מדבר גשמי, ועל דרך זה הוא בשאר המצוות, שהיא ירידת צורך עלייה. דשורש הנשמה שהוא מבחינת התיקון, ושורש הגוף ונפש הבהמית, וכן שורש הדברים הגשמיים שבהם נתלבשו המצוות. מאיפה באו כל הדברים הגשמיים האלה? מאיפה הם נוצרו? זה סוג של אור. בקבלה מסבירים איזה סוג אור זה. וזה לא יכול להיכנס בתנך. אבל זה עמוק, זה מופלא. לא עושים מהטבע העליל. זה עמוק, זה מופלא. מדיון שהוא לא פילוסופי ולא עמוק, לא מעניין אותו מאיפה הגיעו הדברים. אבל מאיפה הגיעו כל הפרטים האלה? אז בקבלה מסבירים, יש שני סוגות של אור. אור של תיקון ואור דתו. למה הנמר הוא יותר חזק מהאדם, למרות שהאדם הוא יותר שכלי? כי הוא בא מאור אותו, הוא מאור מאוד חזק. רואים את העוצמות שיש בו. האדם אמור לקחת את פרטי הטבע, איתם נעשים הדברים הגשמיים, השמאלים האלה, ואיתם לעבוד, כי על ידי זה הוא עושה איזושהי העלאה בחומר רוחנית. ועל ידי שהוא עושה את העלאה הרוחנית בחומר, שזה ייראה רק לעתיד לבוא, כשמשיח יבוא, נראה את האור של העשייה הזאת, כרגע אנחנו מדברים על זה בצורה שכלית. אז אנחנו נראה את כל מעשינו ועבודתנו ב-6,000 שנה. ועל ידי שהנשמה יורדת למטה ומתלבשת בגוף ועוסקת בצורה ומצוות בדברים הגשמיים, על ידי זה היא מבררת את הניצוצות של האור שנפלו בכל מיני דברים. יש פה ייעוד ותכלית. זה לא אלילות. זה לא איזה שבט אינדיאני. יש פה ייעוד ותכלית מאוד עמוקים שחייבים ללמוד עליהם. וזה מה שאנחנו עושים היום. קצת שופכים אור, ויש פה הרבה אור. רבותיי, לא לחפש מה אני אמור לעשות. מה אתה אמור לעשות? לדעת שאתה ממשיך לולב, מה אתה לוקח? את ארבעת המינים האלה ויקשרו כולם, מה כתוב? אגודה אחת. גם יהודי שהוא בלי מעשים טובים, וגם יהודי שהוא עם תורה, ובלי תורה כולם אגודה אחת, תחת מה? תחת הסוכה. בגלל זה אתה חייב לנענע את ארבעת מינים תחת הסוכה, כי האור של המקיף זה האור של הסוכה, סוכת שלומך. והסוכה הזאת היא איפה הסוכה הראשונה שהייתה בבריאה? תיבת נוח. בחינת תיבת נוח. מה קרה בתיבת נוח? נכנסו חיות מכל מיני סוגים ומינים, ואף אחד לא אכל את אף אחד. לא שאלתם שאלה איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? האור שיאיר בסוכה זה האור מעין לעתיד. זה האור מעין לעתיד לבוא.
וגם זכר
ונקבה. והם לא רבו, והם לא התייחמו, והם לא השתוללו. רק פעם אחת, קצת נוח עצבן את האריה, לא נתן לו את האוכל בזמון, לא נתן לו... זה אוכל. אבל ככה הם לא נלחמו אחד. לא, פתאום הלך חוש הטרף. וככה כתוב גם כן. על ידי הקרבת 70 הפרים, על ידי הקרבת 70 הפרים, תקשיבי לזה, מגינים על 70 אומות העולם ומגלים את תכלית הבריאה שלהם. דכל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. ואני נבראתי לשוות לקוני. אלא על ידי זה שיהודי מקריב את 70 פרים, מה הוא מגלה באומות העולם? איזה כוח הוא נותן להם? לגלות את התכלית שלהם. ולכן הם יהיו בתקסים שמושכים אור, יהיה להם את הכוח הזה למשוך אור. כי חלק מהתכלית של הבריאה שלהם זה להתאגד תחת קורת אחת של כל אחד, מוסלמי, נוצרי ויהודי, תחת כל אחד, אמונה אחת. להגיע לאחד, לאחד. אבל על ידי זה שיהודי עושה את כל הסמליות הזאת, הוא מגלה בהם את הכוח הפנימי לעשות את זה. וצריך ללמוד. זה סוד מטורף. סוד מטורף. האם ככה למה שמסכנים שחטו 70 שורים? שור כנגד כל אומה. וזהו מה שכתוב, ישקני מנשיקות פיהו. זה נאמר בישעיה. שילמדו תורתו של משיח, מפיו של משיח. שעניינו הוא בחינת פנימיות עתיק. פנימיות עתיק זה כוח הבינה, הבנת הפרטים לפרטים, מה קורה פה. ועתיק מתגלה בפנים, זה התענוג הכי גדול. עתיק זה בחינת האור הכי גדול, נעתק מהעולם. וכשמשיח יגיע, הוא ילמד תורה כזאת חדשה שאנחנו פתאום נראה ונבין, והחסידות והקבלה זה הכנה לתורתו של משיח. מי שלא לומד חסידות וקבלה כזה עומק, כשהוא יגיע עם משיח, הוא פשוט לא יבין מה קורה, הוא יתבלבל לגמרי, הוא לא יברח וישתגע וימות. פשוט. וואו, אחי, כמה יש, וואו, איזה אור. שעניינו בחינת פנימיות עתיק, דזהו מה שמשיח הוא למעלה גם מאדם הראשון, וכמו שכתוב, ירום ונשא וגבה מאוד. זה גם כן בישעיה. מאוד אותיות אדם, אבל בצירוף המורה על בלי גבול, וגבה מאוד. שלמעלה גם מאדם הראשון. גבה מאיפה? מאדם הראשון. איך אפשר להגיע לזה בלי תורה שבאלפה? גבה ממי? ממי הוא יותר גבוה? ממי יותר גבוה? מהמוסלמי או מהנוצרי? תראי על מי אנחנו מדברים, על אדם הראשון. אנחנו במריבות עם מישהו היהודי? שימי לב, מה את לומדת, אחותי? גבה מאוד, יותר ממשה, יותר מהמוסלמי. זה ישו, זה ישו. היהודי לא מדבר על זה בכלל. איפה אתה הלכת, אח שלי, הלכת לאיבוד. אנחנו מדברים ברמה רוחנית יותר מאדם הראשון, שראה מתחילה אותה עולם ועד סוף העולם. היהודי לא רב עם אף אחד. סוכת שלומך. ואת אוהבת שלום ואהבה, אחותי. וזהו בסוכות תשבו כל האזרח. שהמשכת המקיף דסוכה, יחנה קרובה לגאולוין, דגאולה עתידה, על ידי משיח צדקנו, שיהיה שלום בעולם, יהיה שלום, יהיה אחווה, אף אחד לא יברח וימות. ויגלנו ויולכנו קומיות לארצנו, ושם נעשה לפניך קורבנות חובותינו כמצוות רצונך בקרוב ממש. שנשב בסוכה ונרקוד ונענע, לא ברור, תהיה כמו מים אחי, עזוב את היין רגע, כל היום יין רוצה הרגשים.